שלום, אנחנו קוראים קטעים נבחרים בנושא יתרון האור מתוך החושך. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kab.co.il. ניתן גם שם לשאול שאלות. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. קטעים נבחרים בנושא יתרון האור מתוך החושך.
יש לנו בעיה בחוכמת הקבלה לעומת כל היתר החוכמות, כי אנחנו עוסקים בגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. ואיך מגלים את הבורא? לפי השתוות הצורה. זאת אומרת, אני צריך להשתדל, להגיע לחסרונות, להידמות לו. להשתוות הצורה, זאת אומרת, להידמות לו. ובמידה שאני משתוקק לא לגלות את הבורא, אלא לבנות בי דמות הבורא, ממעשיך יקרנוך, על ידי מאור המחזיר למוטף ממנו, שמגיע אליי ובונה בי דמות הבורא, אז אני מתוך הדמות הזאת שנבנה בי, מתחיל להכיר מי הוא הבורא, ועם אותו דמות, אם אני מזדהה, אם אני מתחבר, זה נקרא שאני נמצא בחיבור, בדבקות עם הבורא. יש כאן תהליך, והוא תהליך שונה קצת מלמה שאנחנו מכירים בעולם הזה, כי בעולם הזה אומנם שזה דומה במשהו מה שאנחנו עושים, כי אנחנו לא יכולים לראות משהו חוץ ממה שיש בנו, שכל העולם הוא בתוכנו, אבל אנחנו לא מודעים לזה. אנחנו חיים בתוך עצמנו, אבל לא מודעים. מה שאם כן כאן, כשאנחנו בונים כלים לקליטת העולם העליון, אנחנו צריכים באמת לבדוק אז מי אנחנו, איך אנחנו עכשיו תופסים את המציאות. והעיקר להשתוקק, נגיד כמו שבדוגמה של בעל הסולם, מורך ובעל הבית, אז אנחנו צריכים להבין שההשתוקקות שלנו צריכה להיות לא לבעל הבית, אלא להידמות לבעל הבית. כך אנחנו נבין אותו, נרגיש אותו, נאתר אותו, כך אנחנו באמת משיגים את הכל. פשוט בעולם שלנו אנחנו כבר נמצאים באיזשהו מציאות, מה זה עולם שלנו, איזה מציאות שכבר יש לנו מלכתחילה יכולות להתרשם וללמוד כל מיני צורות שברצון לקבל שלנו מופיעות. ומזה באה לנו הרגשת המציאות שלנו והעולם, היינו סביבה שאנחנו בה נמצאים. אבל זה בא בצורה טבעית, ולכן אנחנו לא מודעים לזה. מה שאם כן, כשאנחנו מתחילים עכשיו להיכנס לתפיסת העולם העליון, אנחנו מתחילים אז ללמוד איך אנחנו עכשיו בנויים. ואז משתוקקים, כמו שבדוגמת האורח ובעל הבית, משתוקקים לא לגלות את הבעל הבית, אלא לרצות להידמות לו. ומתוך שמדמים לו, אז במידה הזאת להרגיש אותו, להבין אותו, להיכנס עמו באיזה מין היחסים. אז כאן הייתי שואל שאלה ראשונה לסדנה, אם כבר בדרך זה קורה ככה, אנו. שאלה ראשונה, מה ההבדל בין להשתוקק לגלות בעל הבית, או להשתוקק לגלות צורות כמו בעל הבית? זאת אומרת, להיות כמו בעל הבית. איך אנחנו עוזבים, אפילו עושים צמצום, לא רוצים לגלות את הבעל הבית, רק רוצים להידמות לו. מה קורה כאן? בבקשה.
מה שצריך לתת עליו דגש זה לרצות לעשות כמוהו. וברגע שרוצים לעשות כמוהו, לא רוצים בהכרח לגלות אותו, אלא רוצים להיות כמוהו.
אם ללכת לפי המשל של בעל הבית והאורח, אז לדמות לו זה אומר להיות כל הזמן בכוונה להשפיע לו כמו שהוא רוצה להשפיע לנו, ולגלות אותו זה פשוט ליהנות גם מהתענוג וגם ממי שנותן לנו את התענוג.
ההבדל גדול בין להשתוקק לגלות אותו או להשתוקק להיות כמוהו. זה נשמע לי די מובן מאליו. איך אנחנו עושים צמצום ורוצים רק להידמות לו? מתוך זה שאנחנו מעלים את גדלותו אולי.
לרצות לגלות אותו זה מזכיר קצת את הרצון לקבל, האגואיסטי, שרוצה להיות בקרבת מלך וליהנות מהאושר שלו. ודווקא אנחנו עובדים כדי להשתוות עם התכונה הזאת של אהבה ונתינה, וזה כדי לשנות את הטבע שלנו. זה שני דברים מאוד מאוד שונים.
כן, ברור שההבדל הוא גדול, והוא נמדד באיכות הכוונה, מה אני רוצה להשיג מהעבודה. המדד הזה של צמצום הוא על ידי זה שאנחנו מרגילים את עצמנו לעבוד ללא שכר אגואיסטי, יכול לצפות מכל פעולה שלא תענה על השאלה של מה יוצא לי מזה, אלא עד כמה אני איכשהו פועל על עצמי ועל החברים כדי לשנות את התכונה שלנו האגואיסטית, עד כמה אני פועל לכיוון חיבור, ואת השכר אני רוצה לבדוק באיכות החיבור בינינו, עד כמה אנחנו משתווים לתכונת ההשפעה, כמה אנחנו יוצרים בינינו קשר של השפעה.
מה שיפה זה שאי אפשר לגלות אותו בלי לרצות להידמות לו, וגם אי אפשר לרצות להידמות לו אם אין רצון לגלות אותו. אז כמובן שיש הבדל, זה ההבדל הוא בכוונה, אבל מתחילים מזה שרוצים לגלות את הבורא, ואז מתחילים לעשות כל מיני פעולות בשביל לבנות את הדמות שלו בתוכי, כמו שרפתי. וזה דורש לצמצם את עצמי כמה שיותר, בשביל לפנות מקום באמת לדמות הזו, להתחיל להתפתח בתוכי, כביכול.
יש את השאלה שרמי אמר, בעצם למי אני מענה? וזה השאלה, האם זה לרצון הקבל שלי ואז אני רוצה לגלות אותו, או שזה על מנת לעשות נחת רוח ואז אני רוצה להידמות אליו.
וכדי להשיג את הכוונה הזו, הכי בטוח זה לבקש אחד עבור השני, שיהיה לכל חבר את היכולת להידמות לו בלי הצורך לגלות אותו בתוך הרצון לקבל.
בעצם העבודה שלנו אחד כלפי השני ולא ישירות כלפי הבורא, אפשר להגיד שזה מכוון אותנו נכון. וזה, פה אנחנו יכולים באמת לבדוק אם הכוונה שלנו היא נכונה או לא.
כן, בינינו זה באמת איזשהו מדד שאנחנו לא מחפשים לגלות אותו בעצמו, שאנחנו פתאום יתגלה לנו בורא. אלא אנחנו מחפשים לגלות את הקשר הנכון בינינו. איך אני יכול להיות עם הסירייה, עם כל העולם, ביחסים כאלה שהם יחסים של אהבה והשפעה, ושזה מגיע מתוכי. זה ממש כאילו אני הופך את עצמי לתכונה אחרת.
רבש בעיקר במאמרים שלו, מכוון אותנו איך להפוך את הקשר בינינו לקשר מטרתי, כזה שיוצר שינוי, כזה שיוצר שינוי בטבע שלנו, שבאמת מאפשר לנו לעבוד בהשפעה. אם אני מסוגל להתבטל כלפי החברים, לראות בהם כעליון, לעבוד בשביל לגרום להם נחת רוח, להם, למרות שהם נראים אולי קטנים בעיניים הגשמיות, אבל אני הופך אותם לגדולים בעיניי, להתבטל בהם וכו'. זה כבר משחרר ממחשבות השכר עצמי, כי כבר אין האני שלי, כבר לא אותו אחד אגואיסטי ששואל מה יצא לו מכל תנועה.
זה גם הדרך היחידה לגלות את תכונת ההשפעה, לגלות את הבורא, כאילו זה, אין עוד אופציה, ולכן העבודה בלהידמות לו, העבודה בלבקש עבור החברים, העבודה בלנסות להרגיש אותם, בלנסות לבנות את הדמות שלהם בתוכי, אז זה בעצם העבודה בלהידמות לבורא, בלייצר לו מקום להתגלות.
כן, חייבים לשמור אחד על השני, לא לרצות
לנו. יוצא שאם אני רוצה לראות, להרגיש בעל הבית, אני גם כן מרגיש אותו בתכונות שלי, רק הן לא מתוקנות, שאני מתאר אותו איך שאני מתאר אותו. יכול להיות שלי לא שום קשר מה שהוא. כן? כי תמיד אני קולט אותו בתוך תכונות שלי. ואם אני מדבר עליה, להרגיש את הבעל בית בתכונות שלו, שאני צריך קודם לתקן את עצמי, ורק במידה שאני מתקן את עצמי בהתאם אליו, אז אני תופס אותו, אז דמות שלו בי היא דמות הנכונה. אז יוצא שהבדל להרגיש בעל הבית ולהרגיש תכונות שלו, זה הבדל בין שקר, שאני מתאר אותו לפי תכונותיי, ואמת שאני יכול לתאר אותו לפי התכונות שלו כמו שהוא. ואז יוצא שבמידת ההשתבות הצורה עמו, אני מזיג אותו, יכול לדבר עליו באמת. כן? מה כאן החושך ומה כאן האור בהשגה הזאת? איך אנחנו מבדילים בין תפיסה שהיא נקראת חושך ותפיסה שהיא נקראת אור, ומה שאנחנו עכשיו דיברנו, בין להשיג את הקהילו בעל הבית בצורה טבעית כזאת, אינסטינקטיבית, לראות, להרגיש, או להרגיש אותו בתכונות שלו. שקודם אני מתקן את עצמי, ואחר כך אני בונה את הדמות שלו. מה כאן הקונטרסט בהבדל בין חושך לאור, שבזה אני מגלה את הדמות שלו הנכונה?
אותו הרגשה מנוגדת, שמצד אחד אנחנו רוצים, הטבע שלנו בצורה אינסטינקטיבית רוצה לגלות אותו ורוצה ממש לצייר אותו בנו ולפעול לפי התבניות שקיימות בנו. מצד שני יש את מה שאנחנו קוראים ומה שאנחנו עוברים ביחד, שזה בעצם להגיע לתכונה הזאת ולהשתוקק אליה ולפעול בצורה הזאת. דווקא מתוך הדלתא הזאת, הפער הזה של איך אני צריך לפנות, איך אני צריך להיות, באיזה יחס אני צריך להיות אליכם, לבין מה באמת אני רוצה, אז יש את האפשרות באמת להתחיל לעבוד עם הבורא, להתחיל לבקש שישנה אותי לכיוון הנכון, בצורה הנכונה, וככה בעצם נתקהל.
זה כמו המשל עם התרנגול והטלף, זה הפוך, זאת אומרת, הטלף הוא בטוח שהוא רואה שהוא באור, הוא מצפה לקבל את הבורא בתוך הרצון לקבל, מבחינתו זה אור ולמעשה זה חושך, ולעומת זאת התרנגול מצפה לקבל את הגילוי, לא כגילוי בתוך הרצון לקבל, אלא בהשתוות התכונות אליו.
קופץ את הדוגמה של מר ומתוק, אמת ושקר, שהכל תלוי ביחס למה אתה בודק. אם אתה בודק ביחס לכוונה על מנת לקבל, אז אתה חושב שהאור זה ככל שאתה שמח יותר ומקבל גילוי של אותה דמות שנראית לך הבורא, ועם הכוונה להשפיע, אתה דווקא שמח עם ההתגלות של הרשעים, שפתאום אתה מגלה עד כמה הטבע שלך הוא מנוגד, וזה מאפשר לך לתקן.
זה גם ההבדל בין דרגת החי לדרגת האדם. בחי הכל נורא פשוט. יש שכר זזים ואין שכר לא זזים. אם אין אור, אין סיבה לעשות איזושהי פעולה. ובדרגת האדם, מי שמתעורר להשתוקק, להידמות לתכונת ההשפעה, דווקא העבודה בחושך היא בטוחה יותר, כי מה שרוצים להשיג ממנה בסופו של דבר זה להיות כמו המשפיע. וחושך מאפשר בכורה כאילו להתקדם בצורה בטוחה יותר מבלי להיות עסוק ב...
איך אנחנו בונים צורות החושך בנו? כי כתוב אני מעורר את השחר. אנחנו צריכים גם זה להבדיל, כן? בכל זאת יש פיל, פיל מלח, יש משהו להוסיף תמיד, אחרת אנחנו לא מבדילים. כל ההשגה שלנו זה בפער, בין חתך, בין זה לזה. איך אנחנו בונים צורות החושך?
צורות החושך בנו, אנחנו בונים על ידי זה שהם מפתחים רגישות למערכת היחסים בינינו. ככל שאנחנו יותר מעלים חשיבות ומודדים, כל אחד מודד את היחס שלו כלפי הסירייה, כלפי החברה, בזה בעצם אנחנו מזמינים, כאילו מגלים חושך שאפשר להזמין עליו באמת את המאור.
אז אנחנו צריכים כל הזמן להשתוקק לחיבור ולהשתוחק לזה שהחברים באמת יעשו מעשה של השפעה ושתהיה להם היכולת הזאת, ואז אם נרצה או לא נרצה אנחנו ככה מעוררים את הרצון שלנו, אנחנו ככה מגלים, ממפים את הרצון שלנו איך הוא באמת, וזה לעורר ממש את החושך הכי נורא, כי אנחנו רוצים ממש, מבקשים לדבר שאנחנו מאחלים לעצמנו עבור החברים, להגיע להשפעה, לעשות הפעולה הנכונה, ובנו זה פשוט מתעורר בצורה אינסטינקטיבית. מה באמת אנחנו רוצים?
אולי אנחנו רוצים לעשות, אולי אנחנו צריכים לעשות תרגילים הפוכים. נגיד, במקום להשתוקק, להתחבר כאיש אחד בלב אחד, אנחנו מתארים לעצמנו שאנחנו כאיש אחד בלב אחד, ופתאום איזשהו כוח רוצה להפריד בינינו, ואז אנחנו נמצאים ככה, לא נותנים לו להפריד, שאנחנו מלכתחילה מחוברים. אולי בצורה כזאת אנחנו נוכל לאתר מה זה חושך. דברו על דוגמה כזאת, כי באמת לפי האמת, מה שאומרים מקובלים, אנחנו כולנו נמצאים בגוף אחד. איך אנחנו מגלים, נגיד עכשיו שאנחנו בגוף אחד, ופתאום איזשהו כוח רוצה לפוצץ אותנו מבפנים, להפריד בינינו. בואו נחיה בעולם הפוך. בבקשה.
אז אנחנו נמצאים בגוף אחד, ויש כוח שרוצה כל הזמן להפריד בינינו, ומכוון כל אחד ככה מסכסך את היחס שלי כלפיכם, במקום שכל הכוונות שלי יהיו בבקשה עבורכם, ובביטול עצמי, פתאום מתחיל להיות ביטול עצמכם והקיום שלי.
מתוך זה שנתאמץ להחזיק את המצב הזה, נרגיש כל הזמן את ההתנגדות הטבעית שלנו לזה, ואז זה יהיה מורגש בנו כחושך, כי יש את המצב הרצוי שאנחנו רוצים להיות בו, יש את המצב הטבעי שכל הרצון לקבל שלי מושך אליו, וזה יורגש בחושך, אבל מתוך זה שקובעים את המצב שאנחנו רוצים להיות בו.
יוצא מהנגטיב הזה שאני מקבל תמונה מדויקת של הבורא, כי אני מנסה להיות בתכונת ההשפעה, והניסיונות שלנו יחד, שלנו להיות בתכונת ההשפעה, אנחנו מגלים בדיוק איפה אנחנו לא בתכונת ההשפעה. וזה גילוי, זה, אין גילוי יותר טוב מזה, זה הכי מדויק, זה כאילו רק צריך להפוך את התמונה ואתה בתכונת ההשפעה כבר.
חשבתי על ילד שמפיל איזה קד מהשולחן והקד נשבר, הוא לא קושר את זה לפעולה שהוא הפיל את הקד, הקד נשבר, מישהו שבר אותו, לא מזהה עם זה עם עצמו. הכוח הזה שבא, שרב מדבר עליו, שכאילו מנסה להפריד בינינו, באמת פועל, זה לא צריך לדמיין. יש כוח אחד שפועל בינינו, ובזה שאנחנו מתאמנים בינינו לנסות לעשות פעולות אחד כלפי השני, אנחנו כאילו עושים ניסוי, וכל פעם מגלים דווקא את הכוח המפריד, שבפועל הכוח המפריד הזה נמצא בי, ולא מתקשה להתגבר על עצמו ולראות את עצמו כאחראי לחוסר החיבור, כאחראי לזה שלא מתקדם כמו ש הייתי רוצה, או לא שבע רצון מהשכר שאני מקבל בעבודה, כאילו, הכוח הזה, זה מה שאני מגלה, וגם הגילוי הזה הוא לא רע, זה מקום לבקש תיקון, לבקש שינוי, עדיין להתעקש לעשות את אותם פעולות, ולבקש עזרה מהחברים, ומהמאור, ומהבורא, שיתקן את התכונה הזאת, שהיא זו שמגלה את החושך.
איך אנחנו יכולים לתאר עולם של כוונות? נגיד שאנחנו רק בכוונות היינו מתקשרים בינינו. רק בכוונות. אין לנו שום פעולות. רצונות לא חשוב. לקבל, להשפיע, זה, ככה, 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 לא חשוב. רק כוונות. איך אנחנו יכולים לתאר מציאות כזאת?
זה כאילו עוד מימד בתוך המציאות, זה מימד אחר, זה המקום הזה שאנחנו מנסים, שואפים להיפגש בו כל הזמן, כשאנחנו אומרים לחשוב על החבר, כשאנחנו אומרים מתאמצים כאילו לבקש בשביל החבר, זה בדיוק אותו המימד שיש איזה קיר שחוסם אותנו מלהיכנס לשם, ששם באמת אנחנו נמצאים באיזושהי זרימה אחת של איזושהי כוונה אחת, של כוח אחד, שהמציאות פתאום מתברך היא מתנהלת ממקום אחד, וצריך להשתוקק לשם.
איך זה נראה עולם של כוונות? אנחנו בכלים שלנו
שאין רצונות. לגמרי, אין רצונות. רק כוונות. איך היה נראה המציאות?
נגיד שאין רצונות. צריך להיות רצון אחד לפחות, שעליו מתלבשות כוונות. אולי. אם נגיד כל העבודה שלנו היא בכוונות, אם כל העבודה שלנו היא רק בכוונות, זה כאילו שאנחנו מזהים אחד את השני, את החלק החלק הפנימי. לא את הפעולה בחוץ, אלא באמת את היחס האמיתי של אחד כלפי השני.
אולי היינו מזהים מהר יותר שאנחנו נמצאים בכוונה על מנת לקבל, כי עכשיו יש לנו בלבול הרבה זמן לפחות עד שהאדם קולט שבעצם הכוונות שלו הן היחידיות שמשנות ולא עכשיו הרצונות, מה הוא עושה יפה וטוב כלפי החברים כאילו, אבל הוא עדיין בכוונה על מנת לקבל. היה לו ברור שלא משנה מה הוא עושה, אם הוא לא משנה את הכוונה אז הוא לא מגלה את הבורא, לא משנה איזה רצונות יהיו לו, היה יותר ברור, יותר פשוט.
מצד שני אני לא מצליח לדמיין את המצב שאנחנו חיים רק בכוונות, קשה, לא, לא מתלבש לי כל כך על זה, כי כוונה זה בעצם מה אני רוצה להשיג מהפעולה, מהמעשה, אז אם אין מעשה אז מה אני רוצה להשיג, כאילו, לא יודע, בלבל.
אולי באמת אפשר לתאר את זה במובן של כשאנחנו מגיעים לעשירייה, אנחנו לא מעניין אותנו הרצונות של אף אחד, אנחנו רק כל הזמן חושבים איך להיות בכוונה על מנת להשפיע אחד על השני. וגם אני נתקל פה באיזה קושי שבעולם שלנו חייבים להלביש את זה על רצון ועל פעולות, זה למה קיבלנו את העולם הזה, אז אני לא יודע איך זה מסתדר.
כמו שמרגיש שזה, זה מרגיש נורא. לכאורה זה, זה, זה האמת, שכל האיכות נקבעת אך ורק על ידי הכוונה, אבל אם אתה לא יכול לממש אותה לכדי פעולה...
האם ההבדל בין אור לחושך זה הבדל בין רצון וכוונה? האם ההבדל בין אור לחושך זה, זה הבדל בין רצון וכוונה? ואולי שזה נקרא מסך?
לא מרגיש בי ככה, מרגיש יותר כמו הבדל בין שתי כוונות הפוכות של לקבל וכוונה להשפיע, בין שתי כוונות הפוכות, לא יודע.
כן, גם לי. חושך זה כאילו מצב של הסתרה, מה נסתר? נסתרת תכונת ההשפעה, היכולת שלי להידמות לבורא, היכולת שהיא לצאת מעצמי, והאור זה המצב ההפוך, כאילו, לא יודע בעצם, התבלבלתי קצת.
אפשר להגיד שזה, שההבדל בין אור לחושך זה כמו כוונה ורצון, שאיפה בפועל נמצאת הפעולה, האם הפעולה היא מתוך הרצון ולטובת הרצון, או שיש פעולה מעל הרצון. יש כאילו שכבה נוספת שהיא מעל הרצון.
אז בעצם עכשיו תרגמת את השאלה להאם ההבדל בין אור לחושך זה כוונה בעל מנת לקבל, או כוונה בעל מנת להשפיע. אותה נכון, רצון עם כוונה בעל מנת לקבל, או רצון עם כוונה בעל מנת להשפיע, אם זה נקרא מסך. כן, זה מה שמאפשר את הכיסוי על הרצון לקבל, והצורך שלו למלא בעל מנת לקבל, ויכולת שלו להשפיע.
אולי הכוונה שמתחילים לעשות הבדל בין רצון לכוונה, שיש בי רצון מסוים וכוונה מסוימת, ומתי ומתוך החיתוך הזה בין הרצון לכוונה, שהם שני דברים שונים, מתי שהכוונה היא כבר מתוקנת בעל מנת להשפיע, אז נקרא שיש מסך. כאילו.
האם אנחנו יכולים להרגיש רצון ללא כוונה? כשאנחנו אומרים רצון, אולי אצלנו זה אוטומטית על מנת לקבל. ואם אנחנו כבר מדברים על מנת להשפיע, זה כבר איזה תכנון וסיבוב מיוחד, איך אנחנו משנים את היחס לרצון, יחס למה שנהנים. אבל סתם רצון, אין דבר כזה. הוא תמיד עם כוונה ליהנות. אנחנו יכולים להבדיל רצון מכוונה ליהנות. בבקשה.
לא נראה שאפשר להבדיל, נראה שבאמת רצון בצורה מיידית הוא עם כוונה על מנת לקבל, חלק ממנו, חלק בלתי נפרד, והכוונה על מנת להשפיע היא היכולת לצאת מאותו אינסטינקט, ודווקא להידבק באינסטינקט חדש, טבע חדש.
כן, ההבחנה אפשרית רק אם מתעורר משהו מסוג חדש. פעם רב נתן דוגמה לחלון ראווה שהוא מלא אבק, אבל לא מבחינים שהוא מלא אבק. עד שבא מישהו ומנקה טיפה ככה עם האצבע, אז רואים עד כמה הוא מלוכלך, כי יש בין מה להשוות. סתם רצון בפני עצמו זה חומר, לא אפשר, אין בו הבחנה, צריכה להיות בו ובדיפולט הוא עם כוונה בעל מנת לקבל, ככה הוא נברא. רק כשמתור משהו, טיפה שונה, ספק, איזה נקודה שבלב, כבר יש שני תכונות, ויש אפשר לעשות בירור כבר על לברר מהי הכוונה, מה האפשרויות וכו'.
יודע, מה שבטוח שהשאלות כאילו רק מעוררות אצלי לפחות יותר... יותר חושך כלפי כל הסיפור הזה. גם את השאלה אני לא זוכר, האם אנחנו יכולים להרגיש רצון ללא כוונה? זהו, שכשמנסים לראות אם אפשר להרגיש דבר כזה, זה פתאום גורם לך לקפוא במקום, כי אני לא רואה איך אפשר להרגיש רצון בלי כוונה, אז איך מתקדמים?
יש דוגמה שאנחנו כל הזמן מדברים איתה, אותה, שהבורא, מה הפעולה שלו זה לענות לנבריו. עכשיו, זה לא רצון בורא, זה תכונה. והנה יש תכונה שהיא רוצה לענות לנבריו. עכשיו, גם שאני אומר שהיא רוצה, כאילו מהמילה רצון זה לא נכון. כי זה תכונה, זה לא רצון. אז כנראה אפשר לענות ללא רצון. כנראה.
אומרים שכן, שאפשר להבדיל בין הכוונה לבין הרצון לקבל הנאה. הרצון לקבל הנאה הוא עוד לא אומר ממה הוא הולך ליהנות. הוא יכול ליהנות או מקבלה עצמית, כלומר הכוונה בעל מנת לקבל, או מכוונה בעל מנת להשפיע.
הרצון חייב ליהנות. השאלה ממה? אני רוצה שאנחנו כאילו מגלים את עצמנו עד כמה אנחנו באמת לא יכולים לזוז בלי כוונה על מנת לקבל, ועל הדרך מגלים גם את הטבע של הבורא, איך שהתחלנו עם תכונה, עם הרצון להידמות לתכונה שלו, וזה נותן לנו בעצם את הפער ואת היכולת לצמצם אותו.
ננסה לחפש את פירוש של השאלה הזאת על הקשר בינינו, איך אפשר לבחון שם, כאילו יש לי כוונה, עם איזה כוונה אני בא לעשירייה, אם יש משהו גולמי שמחייב אותי לבוא, אם יש משהו בלי כוונה שיכול לעשות, תמיד צריכה להיות שם הכוונה שאני רוצה לנצל את העשירייה לתועלת עצמי, או שאני רוצה להשתנות לאורה, להשפיע, לפעול לטובת ה... מצב הבא של הקשר בינינו. אני לא רואה את הרצון בקשר הזה בינינו בלי כוונה מרגיש משהו או נמצא בכלל.
נשמע לי עכשיו אחרי שאנחנו מדברים שבשביל שזה יקרה דבר כזה שנבדיל רצון מכוונה.
נראה את קטע מספר 31 מתוך הקטעים בנושא יתרון האור מתוך החושך. קטע מספר 31 מתוך כתבי רבש כרך א', מאמר שלום אחר מחלוקת יותר חשוב משאין מחלוקת כלל. 31. עבודה אמיתית מתחילה בעת שהאדם רוצה לברר את הכוונה של לשמה. היינו שרוצה לעבוד בעל מנת שלא לקבל פרס. ובעבודה דכוונה שהוא סיבה אמיתית, שבשבילה הוא מקיים תורה ומצוות, כאן מתחילה המחלוקת האמיתית של טוב ורע. כי האדם רוצה לעבוד בשביל הבורא, כי הבורא נקרא טוב ומיטיב, שהוא המשפיע. אז בא הגוף, הנקרא רע, הוא מפריע לו. כי הרצון לקבל לעצמו נקרא רע. כי עליו שורה מידת הדין, מסיבת שהיה דין וצמצום, שהוא יישאר בחושך. ואין הוא ראוי לקבל שום אור. כי היות שהאדם מצד הטבע נולד עם הרצון לקבל, והאדם צריך לעבוד נגד הטבע, כאן היא המחלוקת האמיתית. עד כדי כך, שאין בכוחו של אדם לנצח ולהכניע הרצון לקבל שלו, ושתהיה לו אפשרות לעבוד לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. וכאן אפשר לומר שהם נקראים שני דברים המכחישים זה את זה. ממש שהרצון לקבל הוא ההפך של הרצון להשפיע. ואז בא השלישי ויכריע ביניהם. כלומר, עד שבא הקדוש ברוך הוא ועושה שלום ביניהם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה את הרצון להשפיע. ואז נגד נתינת הבורא נכנע הרע, שהמקבל הנעל תחת הטוב של האדם. שוב. עבודה אמיתית מתחילה בעת שהאדם רוצה לברר את הכוונה של לשמה. היינו שרוצה לעבוד בעל מנת שלא לקבל פרס. ובעבודה דכוונה, שהוא סיבה אמיתית, שבשבילה הוא מקיים תורה ומצוות, כאן מתחילה המחלוקת האמיתית של טוב ורע. כי האדם רוצה לעבוד בשביל הבורא. כי הבורא נקרא טוב ומיטיב, שהוא המשפיע. אז בא הגוף, הנקרא רע, ומפריע לו, כי הרצון לקבל לעצמו נקרא רע. כי עליו שורה מידת הדין, מסיבת שהיה דין וצמצום, שהוא יישאר בחושך, ואין הוא ראוי לקבל שום אור. כי היות שהאדם מצד הטבע נולד עם הרצון לקבל, והאדם צריך לעבוד נגד הטבע. כאן היא המחלוקת האמיתית. עד כדי כך, שאין בכוחו של אדם לנצח ולהכניע הרצון לקבל שלו, ושתהיה לו אפשרות לעבוד לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. וכאן אפשר לומר שהם נקראים שני דברים המכחישים זה את זה. ממש שהרצון לקבל הוא ההפך של הרצון להשפיע. ואז בא השלישי ויכריע ביניהם. כלומר, עד שבא הקדוש ברוך הוא ועושה שלום ביניהם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה את הרצון להשפיע. ואז נגד נתינת הבורא נכנע הרע, שהמקבל הנעל תחת הטוב של האדם.
שאלות. נו, אז אני אשאל. אם אין כל כך שאלות. נו, בוא נראה.
מה זה תחת הטוב של אדם? What is the good nature of man?
Good nature of man.
מהו הטבע הטוב של האדם?
טבע הטוב שלנו אין לנו. זה שאנחנו קונים, מקבלים מחוץ לנו תכונה מיוחדת של השפעה, של קשר לזולת, זה הטבע הטוב. אבל זה צריכים לקבל מבחוץ. נו?
No, the translation said the good nature of man, as if the nature of man is good somehow.
אבל אין טוב באדם. אם הוא חושב שזה טוב, אבל צריך להגיע להכרת הרע, שכל הכוונות שלו לעצמו, שבזה הוא הפוך מהבורא, זה טבע אחר, ההפוך, ולכן טבע שלו היא רע. טבע שלו הוא רע. כי כוונתו תמיד לעצמו, על חשבון הזולת. בדרך כלל זה רק חושב על עצמו, מעבר לזה יש רשע ויש רשע בין הרשע, נו, איך להגיד, גיבור, גיבור שבגיבורים וזה רשע שברשעים, כן? שלא שיהיה טוב לי, אלא ש... זאת אומרת, לא שאני לוקח ממך ונהנה ממה שלקחתי, אלא אני נהנה מזה שגרמתי לך רע.
רב, בסוף הטקסט כתוב פה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה את הרצון להשפיע, ואז כן. נגד נתינת הבורא נכנע הרע, שמקבל הנל תחת הטוב של האדם.
נו.
הוא שואל, מה זה הטוב של האדם הזה?
מה שקיבל. מהרצון לקבל מהבורא. במידה שמקבל מהבורא, שבסופו של דבר באדם זה מתרשם ככוונה על מנת להשפיע, אז הוא יכול בזה להתחיל להבדיל בין טוב ורע. בין שתי הכוונות. ההבדל בכוונות. אין שום, לא משתנה שום דבר. גם רצון שלנו, רצון זה חומר. זה חמור. הוא סוחב אותך לאיזה כיוון שצריך. העיקר הכוונה, היא מכוונת את הרצון לעבודה. במידת הכוונה, הרצון מתחיל לעבוד. הכוונה היא מתבטא אצלנו בצמצום מסך ואור חוזר. Monterrey.
Sí. Buenos días, Rab. Buenos días, Kli Mundial.
Boker Tov, Rab. Boker Tov, Kli Olami.
Mario de Ecuador.
¿Quién?
Pregunta.
¿La intención podría tener una inclinación al bien o también una inclinación al mal al mismo tiempo, Rab?
La Kavana puede ser Tova y Ra en el mismo tiempo. גם טובה וגם רעה באותו זמן, הכוונה יכולה להיות?
כן, נכון, לכן אנחנו נמצאים בצמצום מסך ואור חוזר ובונים מעל הרצון לקבל שלנו, שהיה לנו ועל מנת לקבל, אנחנו בונים עכשיו שימוש שלו בעל מנת להשפיע. ואז יש לנו ההבדל בין טוב ורע, בין אור לחושך בתוך הפרצוף. ולכן הניגוד הזה הוא מה שנותן לנו עומק הכלי. כמו שכתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ואז ההבדלים האלה, בהפכיות הזאת, בקונטרסט הזה, בין הטוב ורע, בין על מנת לקבל לעל מנת להשפיע, אנחנו מתחילים להרגיש את ה... לבנות דמות הבורא. שדמות הבורא זה כוונות על מנת להשפיע שמצטרפות ובונות בנו צורת ההתנהגות החדשה. ולכן אדם לא מגלה את הבורא מבחוץ, הוא מגלה מה שבונה בתוכו. כמו שגם עכשיו. אנחנו לומדים מתפיסת המציאות שכל העולם הוא נמצא בי. רק אני לא מודה לזה, וכאן אני כן עושה את זה כך. בונה בתוכי את העולם החדש. כן, נו.
איזה רצון מצד אחד ואיזה כוונה מצד שני מאפיינים אדם לפני שנכנס לעולם הרוחני?
לפני שאדם נכנס לעולם הרוחני, הוא לא יודע בכלל איך הוא פועל. כי כל ההפעלות שלנו הן מלמעלה, מהמישור הרוחני, מישור על מנת להשפיע, ממטרת הבריאה, מסוף המעשה. ולכן אנחנו לא יודעים איך אנחנו נפעלים ומי אנחנו, איך אנחנו מחליטים ומה אנחנו עושים. אנחנו לא יודעים כלום. זה נקרא הסתרה. כן.
אבל יש לאדם רצון ויש לו גם כוונה. איך 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 הוא מנווט בין רצון וכוונה כדי להיכנס לעולם הרוחני? זו השאלה.
אין לנו רצון נבדל מהכוונה. כל הרצונות שלנו עם הכוונה על מנת ליהנות. אנחנו לא מרגישים רצון אחר. אם אני רוצה לענות למישהו, זה מפני שאני נהנה מזה מלכתחילה. אני לא, לא, לא מענה לאף אחד.
אז מה זה הלא לשמה, שזה רצון עם כוונה?
רגע, אתה שואל על העולם הזה או על
הרוחני? שואל מהעולם הזה לעולם הרוחני. מה מאפיין את הלא לשמה, שרצון לקבל עם כוונה עמלת לקבל, לכניסה לעולם הרוחני? הלא,
זה על ידי מאור המחזיר למוטב. זה, זה, זה כבר משהו, זה מציאות אחרת לגמרי. זה במידה שמגיע אליך תכונת הבורא, כן? והיא מצטיירת בך ברצון לקבל שלך כוונה על מנת להשפיע. אצל בורא זה רצון, אצלו זה רצון ליהנות, זהו. כן? אצלי לא יכול להיות רצון ליהנות, אצלי יכול להיות רצון לקבל, רצון ליהנות לעצמו, כן? זאת אומרת, ואז כוונה על מנת להשפיע. אם באה ומתלבשת בי תכונת הבורא, שנקראת השפעה, שנקראת אור, אז אני מקבל, מתרשם מזה בכוונה חדשה על מנת להשפיע. מה קורה? אני פתאום מתחיל להרגיש בי את הזולת. No. מה זאת אומרת? שאותו הזולת שהיה פעם נמצא איתי יחד ונחתך, ההרגשה הזאת חוזרת ואני מתחיל להרגיש אותו כמו שאני מרגיש את עצמי. באיזה מידה? נגיד ב-10% אני מתחיל להרגיש שאתה שייך לי כגוף אחד, אבל ב-10%. זהו. איך זה קורה? על ידי מאור, על ידי כוח הבורא. ואז הכוונה שלי ודאי להשפיע לך. עכשיו השאלה, אם הבורא היה עושה ככה, אז גמרנו, מרגע זה אתה ב-10% שייך לי, אני רוצה לתת לך מ-100% מה שיש לי, 10% שלך. נותן, כן. אבל מה תועלת? אני בזה לא דומה לבורא. כי אני בזה נשאר בזה שעכשיו אני מגלה שאתה שלי, אז ודאי שאני נותן לך. אז אני חוזר לאותו מבנה של אדם הראשון. לא, השבירה הייתה כדי לשיר בינינו כל ההבדלים, ומעל זה שאני מרגיש ממך עוד יותר ויותר כל פעם ריחוק, שהאור העליון מגיע, הוא מעורר בינינו ריחוק מצד אחד, ומצד שני נותן לנו הרגשת השייכות אחד לשני. אבל כבר זה לא אותו גוף אחד כמו שהיה לפני השבירה, זה כבר אחרת לגמרי. יש בינינו כבר שטח מיוחד שהם קשרים של חושך ואור, נתינה וקבלה, שבהם, בקשרים האלו, אנחנו מה שמגלים זה נקרא בורא. בורא. ממה הוא מורכב הבורא? מאור וחושך. עושה את האור ובורא את החושך.
וזה מתחיל בהרגשה שאדם מרגיש, כמו שרב אומר, 10% נגיד, שאתה קשור אליי. זה מתחיל מזה.
כן, אבל בהתחלה זה מרגיש ששייך לי. כן? נגיד כמו עובר. הוא מבטל את עצמו, הוא שייך לאמא. אין שום הבדל. ממש. ואחר כך לא מתחיל להיות הבדל. אני והיא זה לא אותו דבר. אני גודל, אבל אני צריך לעשות בכל זאת קשרים כאלו בעיבור, שאני והיא אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. זאת אומרת, מה קורה כאן? בונים את הקשרים על פני התחייה, וכך נעשה גוף נפרד שהוא בכל זאת קשור לעליון עוד יותר ממה שהיה גוף אחד. מה זאת אומרת? ששני הגופים שהם היו נגיד בגוף אחד ונבדלו על ידי השבירה, ועכשיו קושרים כל מיני קשרים ביניהם, כן? אז כל אחד עובד בגלל, בשביל השני. זה לא שהם עובדים לעצמם, אלא עובד בשביל השני. מה קורה בזה? מתאמץ פיתרח פעמים. שכל הרצונות, כל הכוונות שלו, כדי למרות ההתנגדות, המרחק, להשפיע לשני.
ואיפה הבורא נכנס פה?
הבורא באמצע, בין שני אלו. זה מה שהם מגלים, גם חושך וגם האור, כל היחסים ביניהם, זה הבורא.
אז זה נאמר טעם אורי כי טוב?
טוב, נו, לא ניכנס לפילוסופיות. זה... כן, זה נכון, אבל... מונטרי.
Sí, Rab. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Manuel de Estados Unidos. En el trabajo con la decena, el estado que el tercero viene y decide entre ellos.
ככה מסביב, אבל לא על זה בדיוק. ויחריע ביניהם, זה נקרא שאין חושך ואין אור, לא יכולים לתת לנו תפיסה נכונה, עמידה נכונה, ביחס למציאות ולבורא, אלא אך ורק כי אנחנו משלבים אותם בצורה נכונה. זה מסך דחיריק נקרא, מה שאנחנו קצת לומדים עכשיו בפתיחה לחומת הקבלה. שמעמידים את הדברים האלה בצורה מדעית, זאת אומרת בחוכמה, את הקבלה זה קל להגיד, כי זה משתמשים ברצון לקבל כמה שמאפשר לנו רצון להשפיע, ואז מגיעים לקו האמצעי, כי זה מין פשרה. אבל מבחינת ההרגשה זה קצת קשה. צריכים להיות בזה, לראות איך שזה מסתדר. עוד? כן.
תוד מפלורידה שואל, האם עלינו לבקש מהבורא לתת לנו רצון להשפיע, או עלינו לפתח בעצמנו, או שאנחנו בונים את זה על ידי הבקשה?
מה בדיוק, עם איזה בקשה בדיוק אנחנו צריכים לבנות לבורא? הבקשה היא צריכה להיות מאוד פרקטית ופשוטה. אני מבקש מהבורא לעזור לי להתחבר לחברים, שבחיבור בינינו, בצורה שאני נמצא, בתכונות שאני יכול להכיר איכשהו, אבל לפחות זה הכי קרוב עליי, אני יוכל להבין מה זה תכונת הקבלה, כנגד זה מה זה תכונת ההשפעה, כי אני לא מכיר אפילו איך לקבל. אם אני לא מכיר איך להשפיע, לא מכיר. אנחנו סתם פועלים בתוך אינסטינקט, ולא לפי החלטות ברורות, מדויקות, אין. כוח הרע הוא כנגד הטוב, מתגלה ורק יתרון אור מתוך חושך. שחושך גם כן מקבל מתוך זה יתרון. לכן אני מגיע לתכונת השפעה, תכונת הקבלה, כף האמצעי, בלימוד שלי מתוך המסגרת הקבוצה. אחרת אני מנותק ואף פעם לא מקבל. וגם כן הבקשה שלי צריכה להיות בקשה כמה שיותר מעשית. ולכן יוצא שרק מתוך הקבוצה אנחנו יכולים לעלות מן ועבור הסירייה להתפלל, ובצורה כזאת אנחנו ממעשיך הכרנו, שהבורא כמו שחיבר אותנו ויצב לנו את המצב הזה, הוא ימשיך בו לעבוד ואנחנו נלמד. כן.
סטסיק מטורונטו שואל, האם הכוונה להשפיע יכולה להתקיים ללא רצון לקבל?
אני אין דבר כזה. הכל מתבסס על הרצון לקבל, שהוא החומר, ואנחנו בכלל לא... אנחנו בכלל לא... מודעים עד כמה שהכל מושג רק ב... הכל מושג רק בניגוד בין הרצונות, בין הכוונות, בין אני והחברה, חברה ואנושות, עליון, תחתון, עלי עליון. זה רק בניגוד בכל מיני אופנים. ולכן אנחנו, אבל הבעיה שלנו, העבודה שלנו, כמה שיותר להשתדל לא לצאת מהשטח שנמצא בחושינו, בידינו. לא להתנתק. אם אני מתחיל להיות באיזה רוחניות, במשהו, אני מתחיל להרגיש את עצמי שאין לי במה לאחוז. לכן כדאי כל הזמן להשתדל להביא את המעשים שלנו לתוך הסירייה. אחרת זה לא מציאותי, זה הזוי. כן.
עירת ממוסקבה שואל, האם כל אחד מאיתנו צריך לשאוף להידמות לבורא, או שזה שאיפה משותפת שלנו ביחד?
גם וגם, גם וגם. התפילה יכולה להיות יחד, ותפילה יכולה להיות מכל אחד עבור אחרים. רק שזה לא יהיה עבור עצמו. שזה בדרך כלל, אנחנו לא במודע, ככה תמיד מתפללים. זאת אומרת, אדם תמיד מתפלל. כי יש לו תמיד חסרונות, חסרונות תמיד הם כלפי העליון, כי העליון הליד את החסרונות שלו. אבל הבעיה היא שחסרונות האלה, כשהם עולים לבורא, לעליון, אז היינו, הם גורמים לנו רע. לכן כתוב, שב ואל תעשה עדיף. הכוונה היא שאל תעורר שום חסרון. כי כל החסרונות שלך, אם אתה לא מכוון אותם, הם תמיד פועלים לשלילה, לרעתך. אפילו ללא מודע. בסדר? טוב, אז בואו אנחנו נעבור ל... לא, 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 מספיק לכם. בואו אנחנו נעבור לפתיחה.
נעבור לחלק הבא של השיעור.